מה שנתתי לך פעם שעברה? מה זה? על הכיפק, אני מחכה לך. יפה. אל דאגה. שים את זה שם. גם את זה יש לך. שרף, תוריד את זה. זה לא קשור לעניין. כן, אז מה מספרים היום? טוב, אנחנו רוצים היום, בשיעור הקודם הסברתי בכללי את העניינים של התוספות. היום,
אני חשבתי,
לעבור על הדברים ככה בפרוטרוט, ונראות את הדברים, אבל הדפים לא פה, אז יהיה איזה שיר משהו? מה?
וואי וואי וואי, איזה קור.
זה לא נורא גדול, מה? אז מה מזג אוויר, מה? כל שנה אני מתלבט אם לא לתת את השיעור הזה בשיעור א', מה אתם אומרים? זה יותר טוב בשיעור א' או בשיעור ב'?
בשיעור
א',
אם זה יקרה, אני צריך לתת שתי שיעורים.
זהו, לכן אני כזה בטלן שאני לא רוצה לעשות את זה. אשריך, אתה... יאללה, תחלקו את זה, חבר'ס. זה נכון, זה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה הבטלנות.
נראה זה פחות יעניין אנשים.
לא יעניין אנשים?
נראה לי פחות. ברגע שאתה כבר שומע...
זה חשוב אבל שיעור א'. זה חשוב בשיעור א'. אתה קורא את הזכות, אתה לא יודע מה זה.
יש עוד דפים, חבר'ה, 1, 3, 4, יאללה, קדימה. אנחנו, בוא תסתכל איתי אתה. אנחנו ככה, אנחנו לומדים... אתה רוצה לדבר גם אתה? שאתה רוצה לישון. אתה רוצה לישון? בוא תישן, בסדר, לא רציתי שתבוא תסתכל. אתה רוצה לישון, בסדר? אז ככה, רבנו גרשום, מאור הגולה, יאללה, יאללה. קדימה, אין לנו הרבה זמן. גם אין לי שעון, זה בעיה. שעון אתה? יאללה, רבנו גרשום. רבנו גרשום, אז הסברנו בפעם הקודמת שרבנו גרשום, הוא היה באשכנז 960-1028. זה החיים, אחר כך היה לו כמה תלמידים, והתלמידים האלה הם היו בעצם רבותיו של רש"י. זה מה שהסברנו בפעם הקודמת, גם הסברנו קצת על רבנו גרשום, על הכללים שלו, על החרמות שלו, על הארגון של הקהילות באשכנז. אשכנז הסברנו שהרבה עלו מאיטליה והגיעו לצרפת ולגרמניה. טוב, רש"י. רש"י גם דיברנו, הסברנו על הגדלות האישיותית שלו ועל על היצירה העצומה של רש"י, ואז התחלנו לדבר על התוספותים. הדף הזה הוא דף לא מדוקדק עד הסוף, כי אני עשיתי את זה, אבל זה בגדול כדי קצת להבין מי נגד מי ומה קורה. תסתכלו, זה מדבר בעד עצמו. דבר ראשון, רש"י היה לו, אמרנו, חתן, שני חתנים. הרב מאיר מרמרו הוא המיוחד, המפורסם יותר מכולם, ולמה? בגלל שיש לו באמת בנים שהם רשבם ורבנותם, שהם בעלי התוספות הראשונים. הם בעלי התוספות הראשונים. רשבם, אם אתם רואים בחץ בצד, באמצע כזה, אתם רואים את זה, רשבם? למה זה אצל רש"י, אצל אביו, אצל ריבה? מי זה ריבה? ריבה זה תלמיד רש"י. אתם רואים תלמיד רש"י בצד שמאל? רב יצחק ורב אושר משפירה. היו שלוש קהילות בגרמניה, שפירה, ורמייזה ומגנצה, שמה שנקרא קהילות שום. שום זה ראשי תיבות. שפירה, ורמייזה, מגנצה. שלוש קהילות חשובות מאוד בעם ישראל, שנכחדו כמעט כליל במסעי הצלב ב-1096, אבל, וגם במסעי הצלב באחרים ב-1100 ומשהו, אבל זה קהילות חשובות. הרשב"ם, תראו, הוא למד אצל רש"י, למד אצל אביו. יש עוד נקודה פה חשובה, זה אח שלו זה רבנותם. דיברנו קצת על רבנות בשיעור הקודם. רבינו תם הוא בעצם, אם נקרא לזה בצורה לא חס ושלום מזלזלת, אבל במכבדת הפוך, אני אומר, זה אבא של התוספותים, כאילו, זה הוא האבא, הוא ה... נקרא לזה מייסד השלשלת של התוספותים. גם הייתה אחות לרבינו תם ולרשבם, והאחיין הזה, ריה זקן, מאוד מאוד חשוב, הוא סידר את התוספותים. טוב, עד כאן הגענו בפעם הקודמת. עכשיו תסתכלו בפנים. יש, אתם רואים, הרבה חיצים לרבינו תם. אתם רואים את זה? למה? כי באמת רבינו תם הוא היה אישיות כזאת שהוא ריכז סביבו תלמידי חכמים בישיבות, והוא הצליח להעביר את תורה מסוימת של בעלי התוספות, בעלי התוספותים, תוספות, כי הם ראו את עצמם תוספות לרשי, גם זה הסברנו. ואז נעבור קצת לאט לאט על כמה מהם ונסביר קצת את החיבורים שלהם, כי יש פה חיבורים מאוד מאוד חשובים שעד היום אנחנו משתמשים בהם. כן, אז אני מתחיל מרבנו תם. את האמת, ריבם, שכחתי אותו, הוא הבן של ריבן. הוא... אתם רואים, ריבן בצד ימין, שזה אחד מהחתנים של רשי, וריבם, ריבם גם מובא הרבה בתוספות. אומר ריבם, אומר ריבה, אומר רבנו תם, נכון? זה הרבה מובא. הם מובאים הרבה מאוד, ריה זקן, הוא למד אצלם, תראו אצל מי הוא למד ריה זקן. ריה זקן למד אצל רבנו תם ואצל ריבם. זאת אומרת שבאמת זה אנשים כאלה שהם מאוד הושפעו מזה. טוב, אז בואו נראה קצת בשלב הזה, התאריכים שכתבתי, תאריכי פטירה, בסדר? תאריכי פטירה, 1171 נפטר רבנו תם.
למה קורא לרבנו תם?
כי קוראים לו יעקב, איש תם יושב אוהלים. בסדר? קוראו לו יעקב, רבי יעקב. הסברנו גם שהרשב"ם היה אחד עושה דברו של רבנו תם. זאת אומרת, הרשב"ם הוא הרבה יותר מבוגר מרבנו תם. ובכל אופן הוא קיבל אותו כסמכות הבלתי מעוררת של קהילות האשכנז. ורבנו תם, עד היום, מבחינה הלכתית, אנחנו... זאת אומרת, היהדות האשכנזית היא מאוד מאוד קשורה לפסקים של התוספותים, זה נראה בהמשך. זאת אומרת, נקודה מאוד חשובה שלא רוצה להאריך בה עכשיו, אבל נאריך בה כי... טוב, נאריך בה בהמשך כי זה מאוד מאוד, זה נקודה יסודית. אז אני מתחיל. תראו, יש פה כמה אנשים שחייבים להכיר אותם. למשל, נלך משמאל לימין, בחיצים של רבנו תם. הראשון הוא רבי אליעזר ממץ. מץ זה עיר בצרפת, שהיא בצפון שם קרוב לגרמניה. הוא כתב ספר שנקרא בעל היראים. הוא כתב ספר שנקרא ספר היראים. ספר היראים הזה הוא ספר הלכה. אחד מהראשוני ספרי הלכה של בעלי התוספות. והספרים האלה יש להם השלכות רבות. המון הלכות המופיעות בשולחן ערוך בשם הרימה. שהוא מייצג את הפסיקה האשכנזית, הוא לקח מהיראים. לכן יש לו חשיבות מאוד גדולה. היראים זה אנשים שקראו להם חסידי אשכנז. הם היו חסידים, אבל לא ברור שהם לא היו חסידים של הבעל השם טוב, כי הבעל השם טוב נולד 550 שנה לאחר מכן, אבל הם היו חסידים במובן הזה שהם היו צדיקים פרושים כאלה. אם תסתכלו למשל... מרבי אליעזר ממץ יש שני חיצים, אתם רואים את החיצים? אחד מהם זה בעל הרוקח, זה רבי אליעזר מגרמייזה, הוא רבי אליעזר הרוקח, למה קוראים לו הרוקח? כי הוא הרוקח, אבל למה קוראים לו הרוקח? הוא כתב ספר הלכה, קוראים לו הרוקח. הרוקח הוא אחד מגדולי הראשונים האשכנזים, הרוקח כתב ספרון מיוחד במינו, שקוראים לו... תשובת המשקל. יש לו גם פירוש התורה, זה אני לא זוכר. אני לא זוכר, לא כזה. יכול להיות, אני לא זוכר. בכל אופן, הוא כתב ספר מעניין מאוד שקוראים לו תשובת המשקל. תשובת המשקל זה שהרוקח, הם היו חסידים, והם אמרו שהעבירות הן עושות לא טוב לבן אדם, הוא צריך לשלם על זה. אז הוא כתב ספר, והוא עשה מחירון. מה העבירה שווה? זאת אומרת, אם אדם עשה כך וכך, אז הוא צריך לשלם. איך הוא צריך לשלם? נגיד, לא יודע. יש שם אדם ש... טוב, יש כל מיני דוגמאות. אז הוא כותב שצריך צריך לצום כך וכך, צריך לישון על הרצפה, צריך... נותן באמת... ככה הם היו חיים, כאילו, בחרדת, בתשובה מאוד מאוד טכנית, אמיתית, כאילו, הם היו ככה מדריכים את הציבור. מעניין, זה... היום לא כך משתמשים בספרים האלה, כי הרב זצ"ל כותב דבר שצריך תשובה מאחרת, אבל זה מעניין, זה מאוד מעניין הדבר. טוב, בכל אופן, קוראים לזה חסידי אשכנז. טוב, אז אני חוזר למעלה, אז רבי אליעזר ממצ, הנה, הוא נפטר ב-1198, אתם רואים, זה קרוב, הוא היה תלמיד ממש קרוב לרבנו טעם. כתבו ספר, ספרי הלכה חשובים מאוד. הרצווה, גם הרצווה מופיע בתוספותים. הוא האח של רב שמשון משאנס, הם כתבו, גם שכללו את הפירושים של רי בתוספותים, והם פירשו את התלמוד כמו שכל התוספותים עשו. אני מתקדם, האיתור, תראו את האיתור, האיתור הוא גם ספר הלכה, הוא מופיע כל הזמן, הבית יוסף מביא כל הזמן, בא לאיתור, בא לרוקח, זה ספרים שכל הזמן הם מגדולי הראשונים, או הרמ"ח, הרמ"ח מלוניל, לוניל הייתה קהילה, שקראו לזה חכמי לוניל, שמעתם על זה?
זה ברמב"ם.
ברמב"ם, זה לא ברמב"ם, זה... לא, זה לא... חכמי לוניל שאלו שאלות, את הרמב״ם. זה לא שחכמי לוניל הם ברמב״ם. חכמי לוניל זה חכמי לוניל. אמנם בתקופה הזאת כבר כתבו חכמי לוניל שאלות לרמב״ם, כי הבינו שהרמב״ם יש לו חשיבות. דרך אגב, עוד לא הגענו לרמב״ם, דיברנו לרמב״ם. טוב, הרמב״ם זה חתיכה חשובה, אבל התוספותים הם פחדו מהרמב״ם, כי הם שמעו ששיחד במצרים, שהוא יודע את כל התורה כולה וכולי, אז הם פחדו, הם שלחו שניים מבעלי התוספות לראות מי הבן אדם. אתם מכירים את הסיפור הזה? סיפור מפורסם. שלחו שני בעלי התוספותים, הגיעו אליו הביתה, והרמב״ם כשהיה חכם, ברור שהיה חכם, והיה צדיק, ברור שהיה צדיק, וגם היה גאון כזה, ברור שהיה גאון, ובכלל אי אפשר להבין בכלל איך הרמב״ם כתב את כל מה שהוא כתב, אז הוא הבין ישר שהם באים לבלש אחריו, ואז הוא עשה להם תרגילים. הוא הביא להם איזה תפשיל שהוא היה דומה לחזיר, לבשר חזיר. והוא אמר להם לאכול, אז הם לא אכלו. הם אמרו, לא, אנחנו דווקא לא רעבים. בדיוק היום אנחנו לא רעבים. הוא אמר, בסדר, אז הוא אכל, אכל, אכל. טוב. כך הוא אמר לאיזה אחד, מוסטפה, הוא אמר לו לפתוח יין ולתת להם, כי הם באים מהדרך. אז הוא פתח יין, אז הם גם לא שתו. קיצור, אמרו לו, אנחנו גם לא צמאים. קיצור עשה להם תרגיל, ואז בלילה הוא אמר להם, מה אתם חושדים בי וזה, ואז הוא הסביר להם שזה לא חזיר, והוא יהודי, אבל יש לו שם גוי, לא משנה, ואז הוא אמר, מה אתם רוצים, מה זה? אז הם התביישו והתחילו לדבר, ואז הם חזרו לצרפת, הם אמרו שהרמב״ם זה משהו מיוחד. טוב, בעלי התוספותים באמת, זה, אני לא יודע מי שלח אותם, אולי עירי, אפילו מה שאני זוכר זה עירי הזקן, כי הרמב״ם נפטר ב-1204, 1135-1204, זה בשנים האלה. טוב, בסדר. הרש, הוא כתב פירוש של המשניות. הנה, תראו איך הם התחלקו. ספרי הלכה, ספרי פסקי הלכה, ספרי תשובה, ספרי מוסר, ספרי תשובות. הרמ"ח מלוניל, חכמי מלוניל כתבו הרבה תשובות בהלכה. והרש, הם כתבו פירוש המשניות, שזה לא היה כל כך בנמצא, המשניות זרעים. הם לא כל כך הבינו אותם. לכן, כל הדבר הזה, ואם אני מוסיף את הרביע ואת הרוקח, אתם רואים, זה מלא תלמידי חיים גדולים כאלה שהיו בתקופה של רבינו תם. רבינו תם הוא גידל דור כזה של תלמידי חכמים, שקודם כל הם עשו מהתלמוד כדור, וזה הסברתי בעריכות, הם עשו מהתלמוד באמת איזו יחידה מיוחדת, חטיבה אחידה, ודבר שני מה שהם עשו, זה שהתחילו לכתוב ספרי הלכה. ספרי הלכה, פסקי הלכה. ברור שהם שאלו את רבנו תם מה הוא סובר, וכל הספרי הלכה האלה הם הולכים על פי דרכו. ושרבנו תם אמר משהו, אף אחד לא התווכח. הוא היה ללא עוררין.
ספרים שיטתיים?
זה ספרים שיטתיים לא כל כך. זאת אומרת, זה הרבה נושאים, הרבה נושאים. זה לא כמו שולחן ערוך. זה נושאים ופרטי פרטים. תפתחו פעם. גם תראו את ההקדמות, זה חשוב לראות. יש הקדמות כבר לספרים פה. אני חושב שלעיריים יש הקדמה. זה חשוב. טוב, אני עובר לשלב הבא. שלב הבא זה דור הבא בעצם. דור הבא, אז יש לנו ככה. יש לנו יהודי אחד מיוחד במינו, זה רבי יחיאל מפריס. הוא, רבי יחיאל מפריס, הוא גר בצרפת, טוב, זה ברור, והוא היה מיוחד בזה שהוא בעצם המשיך את השלשלת של התוספותים בצורה מאוד 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 אינטנסיבית, כאילו. רבי יחיאל מפריס, דרך אגב, בסוף ימיו, עלה לארץ ישראל ובנה בית מדרש של בעלי התוספות בעכו. אתם יודעים שבעכו היו בעלי התוספות, הגיעו לעכו. כי בצרפת כבר לא היה כוח נחמד לגור שם. אתם רואים, הוא נפטר ב-1266. ב-1244 הייתה השריפה הגדולה של התלמוד בפריס. הגויים כינסו, זה קצת מחלוקת אם זה 1244 או 42, אבל נגיד 44, זה לא כל כך משנה לנו. הגויים כינסו אז כל ספרי התלמוד ושרפו אותם בכיכר המרכזית שם, איפה שמגדל אייפל נראה לי, בכל אופן, לא היה אז, אבל בכל אופן הם שרפו את הספרים, הם שרפו 24 קרונות של תלמוד. צריך להבין שהגויים אז הבינו, הנצרות, זה הנצרות, כן, הדת החסד והחמלה, הם הבינו שצריך לגמור עם היהדות, ולגמור עם היהדות זה לגמור עם התלמוד. ולכן הם ניסו לחפש וחיפשו, ומצאו עשרות, לא היה דפוס כידוע, אז עשרות כתבים של תלמוד, ושרפו אותם, ועשו בדיקה בכל מקום, לקחו בתי כנסת ספרים, והיו גם יהודים רעים שיעזרו להם לחפש את התלמודים בכל מקום, והוא היה עד לזה, רבי יחיאל מפריס היה עד לזה, וזה שבר אותו, ועזב את צרפת והגיע לעכו. דרך אגב, הוא בעצמו פחד שלא יישאר ספרים, שלא יישאר גמרא. והוא ידע שזה עצם הקיום של כלל ישראל. אז מה הוא עשה? בעל פה זה עוד סיפור. הוא אולי ידע בעל פה, אבל לדורות הבאים מה יהיה? אז מה הוא עשה? הוא לקח שלושה תלמידים שלו, לקח עותק של תלמוד, שם את זה בארגזים, ואמר לשלושתם לעזוב את גבולות צרפת, להבריח את התלמוד. אחד יצא לדרום, אחד יצא למזרח, אחד יצא לצפון. זה מה שהוא אמר להם. שניים נתפסו ונהרגו על קידוש השם. כשאתם פותחים גמרא, תדעו לכם שיש אנשים שגם שמתו על זה שיש לנו גמרא בכלל. אתה צריך להבין את זה. אמנם רבי יחיאל מפריס הוא לא ידע, כי לא היה תקשורת, לא בגלל שהוא לא היה טיפש, אבל הוא לא ידע שבצפון אפריקה ובספרד יש, ברוך השם, אנשים רציניים וגדולים שלומדים תלמוד ושמבינים בתלמוד, כן? אחד מהם למשל, לא כזה קטן, כן? הרמב"ן, זה באותה תקופה. הרמב"ן זאת התקופה. רשב"א קצת אחרי. זה גדולי עולם, כן? חלילה, אנחנו, שדבר, אנשים ענקים של הענקיים, האנשים האלה. אבל רבי יחיאל מפריס הבין שהוא צריך למסור את נפשו, כאילו, למסור את הנפש של התלמוד הזה. אז טוב, רבי יחיאל מפריס הוא דמות מרכזית פה בהנחלת התורה של רבנו תם, התורה של בעלי התוספותים להמשך.
מה קרה השלישי?
מה? השלישי אומרים שהוא הצליח להגיע למזרח. אבל במזרח לא היו כל כך הרבה אנשים שידעו ללמוד. תראו את התלמידים של רבנו יחיאל מפריס, רבי יחיאל מפריס, תראו אסמאק. אסמאק זה רבי יצחק מקורבי, זה עיר בצרפת. זה ספר מצוות קטן, זה בכלל נוס דבר אחר של חיבורים. היו ספרי הלכה, אתם רואים, האור זרוע גם כתב ספר הלכה, אתם רואים, זה התלמיד הרוקח. אז יש לנו רוקח ספר הלכה, האור זרוע ספר הלכה, היראים ספר הלכה, איתור ספר הלכה. פירושים, יש לנו הרש, יש לנו רצווה, יש לנו ספר התרומה, ספר התרומה. כן, גם עם מגנצה, תלמיד ריה זקן בכלל כתב ספר הלכה. אז היו כבר ספרי הלכה. פירושים על המשניות, היה גם, וחיבור אחד מעניין, האור זרוע זה שוט. יש שוט אור זרוע. אבל דבר מעניין היה, זה אסמק. מה אסמק עשה? הוא עשה ספר מצוות. זה לא היה עדיין. לספור את המצוות, להסביר אותם, נכון? הרמב״ם? הרמב״ם לא ראה את זה. והוא לא ראה את הרמב״ם.
החינוך
הוא לא. החינוך בכלל אנחנו לא יודעים מי כתב. אבל גם ההשערה היא שזה רבי אליעזר הלוי, זה תלמיד הרשב"א. אז זה עדיין לא הגענו לשם. בסדר? זה בכלל בספרד. כל אלה זה ספרדים. אז הסמק זה עוד דבר חדש. זה עוד... אני חושב שזה בגלל שגם בקיצור וגם בגלל שהוא היה קטן, כי הוא יחשיב את עצמו כקטן. תראו, רבינו פרץ גם מקורבי, רבינו פרץ, יש תוספות רבינו פרץ, אתם מכירים? יש ספר כזה על בבא קמא, ואחד שעליו אני קצת רוצה להאריך טיפה את הדיבור, זה המערם. הוא באמצע, אתם רואים את החיצים? אתם עוקבים איתי בכלל?
כן.
שאנחנו מדברים לקירות. המערם זה רב מאיר ברב ברוך. הוא בעצם אחרוני בעלי התוספותים. המערם היה יהודי מיוחד. הוא הניג את קהילות האשכנז ביד רמה. עד שקרה תקלה. מה התקלה? הבינו הגויים הרשעים האלה, הבינו שהמערם הוא מורם מעם. מערם או שתיבות מורם מעם, לא משנה, גם אם זה לא מסתדר. בכל אופן, הוא מורם מעם, ולכן מה שהם עשו, זה שהם עצרו אותו באישון לילה, וביקשו מעם ישראל לשלם עליו כופר. הם ידעו שכדי להמשיך את העוללות, ואת הפריצות, ואת החיים, חיי תרבות שלהם, אז הם צריכים קצת כסף כדי לבזבז על יין ושטויות אחרות. אז מה הם עשו? הם הלכו לעם ישראל, אמרו, אנחנו עכשיו רוצים שתשלמו על המערם כסף. מחיר מאוד מאוד גבוה. ואז הייתה שאלה, מה עושים? ואז היהודים, מה הם עשו? מה הם יכולים לעשות? זה גלות. הם אמרו, אנחנו נשלם. הראש, תסתכלו, אתם רואים את החיצים מהמערם? גדול תלמידי המערם זה רבנו אשר בן יחיאל. הוא קרוי הראש. הראש, שנרחיב עליו את הדיבור מאוד, כי הוא אחד מהמרכזיים ביותר בפסיקת ההלכה, עוד מעט אני אסביר, הוא היה תלמיד המערם. והוא התחיל לעשות מגבית. כדי לשלם את הכופן. עד שאתם יודעים את הסיפור, המערם מתוך הכלא שלו אמר שהוא לא מוכן. והוא הורה... לראש תלמידו להפסיק. והוא כתב פסק מנומק, והוא אמר שלא פודים שבו יותר מכדי דמיהם. זאת אומרת, אם ישלמו עכשיו על המערם כסף, אז מה יקרה? כל שבועיים יקחו עוד איזה חכם אחר. נכון? ולכן המערם לא הסכים, והגויים התעצבנו על זה, והוא מת בכלא. הם היו כל כך רשעים שהם לא נתנו אפילו להיקבר במערם. עד שהיה מבצע של סיירת מטכ"ל, והצליחו לגנוב את הגופה ולקבור אותו בקבר ישראל. כי הרשעים האלה, והוא באמת נמק בכלא, המערם. המשמעות של הדבר הזה היא עצומה, שנייה, המשמעות היא גדולה מאוד, כי גדול תלמידיו זה הראש. והראש הבין שהוא הבא בתור. ולכן הראש באמצע הלילה עזב את ביתו בלי להגיד כלום לאף אחד וברח. ברח לספרד. צריכים להבין שמי איפה שהראש היה גר לספרד זה 1500, 1600 קילומטר ועוד צריך לעבור שם את האלפים ואת ה... לא את האלפים, את הערים השניים שם, את הפירנאוס. פירנאוס זה ביוון משהו. לא משנה, בקיצור צריך לעבור ערים גדולים, והוא ברח. ברח, 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 עד שהוא הגיע לספרד. אצל מי הוא התאכסן שם? אצל יהודי אחד נחמד, קראו לו הרשב"א. והראש המשיך את היצירה התורנית שלו בספרד, למרות שהוא אשכנזי מושבע. אבל זה גרם דווקא דבר מיוחד טוב, לא שאני זוקף את זה לרישות של הגויים, כן? חס ושלום. אבל זה גרם מדבר טוב, שהרשב"א והראש הם ראו אחד השני פנים אל פנים, והיו המון המון בירורים הלכתיים שיצאו לנו דברים מאוד חשובים, כי הרשב"א היה אחד מגדולי הגדולים של ראשוני הספרדים. שוט הרשב"א זה משהו לא יאומן כי יסופר בכלל. זה אלפי תשובות. וזה פירוש על הש"ס. זה לא קטלקניה הרשב"א. טוב. כן, אני רוצה עוד להסביר על הראש. כן, אני מקשיב.
אמר שאבי יחיא מפריז ברח לעכו.
כן, בסוף ימיו. אחרי השריפה הגדולה של התלמוד ב-1244.
והמילים
שלו נשארו בצרפת. לא, 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 הוא ברח עם קבוצת תלמידים פה. קבוצת בעלי התוספות היו בעכו.
אז כל התלמידים שלו, כל השאר מדברים, זה היה
בעכו? לא, 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 לא. זה, אתה רואה, הוא, נגיד, יש, המהר"ם נשאר בגרמניה. המהר"ם היה מנהיג של יהדות גרמניה, גם אחרי שרבי יחיאל מפריז עזב. הוא קיבל את השרביט בעצם, המהר"ם. כשהוא עזב, אני לא זוכר באיזה שנה הוא עלה לארץ. אבל ברור שהמערם היה המנהיג הבלתי מעורר של יהדות אשכנז. כן, מה עשית לשאול?
יש שלא קודם, שבוע יותר מדי אמרנו את זה גם המערם, גם
המנהיג. לא, כנראה שזה, אם המערם אומר, מה? לוקח איתו. הוא בכלל טען שזה בכלל משהו אחר, שזה ברגע שאתה מתחיל את זה, אתה לא גומר. עיין עסקת שליט. כן.
איך... לא מעניין כל כך איך כל המערכת של תוספות, שאיך כאילו זה נהיה חיבור כזה
שלם. לא הסברנו את זה פעם שעברה?
אם זה אנשים כאילו בזמנים שונים או במקומות שונים, אולי אונמרי,
רק שנייה.
איך הגיעה תשובה שלו?
הסברנו את זה שעה שעברה? לא שעה שעברה. פעם שעברה הסברנו? הסברנו. כבודו היה? כבודו צף. אני חוזר. החיבור המרכזי של התוספות זה רי הזקן. הוא קיבץ ישיבה, למדו, זה כל זה הסברתי כבר. וחוץ מזה, הוא הביא את הפסקים של רבנותם והרשב"ם, בעיקר רבנותם, ריבם וריבה. אתה רואה? כי הוא היה למד אצלם הרי. הוא למד אצלם, בעיקר התירוצים הם, תסתכלו בתוספות, בדרך כלל זה רבנותם, ריבה או ריבם. ריבן זה כאן, אתה רואה? הוא גם קדום.
כן,
יש, ברור שיש, כי זה הדמויות המרכזיות, זה גדולים זה. ולכן אחר כך היה שכלולים, נגיד, הרצווה הוא עוד הוסיף, זה הוסיף, זה הוסיף, זה הוסיף, ערביה, יש שהוסיף, הוא אותו סוטר בן פרס בכלל כתב ספר בפני עצמו. בסדר? טוב, הלאה. עוד ספר מעניין זה המורדכי, אתם רואים, גם מאחרוני בעלי התוספות, רבי הלל אשכנזי, חתנו של רבי יחיאל מפריז, והוא למד גם אצל המערם. אחר כך, האחרוני האחרונים, זה רבנו ירוחם. זה כל זה חיבורים על הש"ס, המורדכי יש לו על הגמרא, כפסקים בסוף הגמרא. מכירים את המורדכי?
זה הלכות.
זה יותר הלכות, כן. זה יותר הלכות. והטורים. מי זה הטורים? הבן של הראש, רבי יעקב ברבי אשר. הוא גם ברח עם האבא שלו. לראש היו כמה בנים, הוא שלח אותם לספרד. להכין את הקרקע, ואז הוא הגיע לספרד באיזשהו שלב.
כאילו הראש והמודחי, חוץ מהחיבורים שלהם, גם תעסקו עם התוספות שיש לנו, או שהם...
לא, לא, לכן יש תוספות ראש.
אז למה הם מוגדרים בתור אחרונה בעלי התוספות?
כי הם בעלי התוספות. בעלי התוספות זה לא רק בן אדם אחד, בעלי התוספות זה שיטה. זה שיטה של פירוש הש"ס, ולכן יש תוספות ראש, על אותו, על אותו כיוון. מכירים תוספות ראש, לא?
כן.
בספר, כמו יש תוספות על הדף. מה זה על הדף? על הדף זה, זה מקרי. במקרה זה על הדף. יכול להיות שגם יוכלו להדפיס את התוספות ראש גם על הדף. זה במקרה ככה, אבל זה לא משנה, גם הראש הוא בעל התוספות. הוא חלק מתוספות. זה בעל התוספותים.
מה גרם
הזה להיגמר? זה שיטה, זה שיטה של פירוש הש"ס. ודבר שני, זה אזור מסוים, וזה מחויבות לרבנותם.
מה גרם אז אני גם לפה עבר הגבול בסוף?
זה הגירושים בעיקר. הגירושים, כי בשנים כאלה, זה, אני אתן שיעור על זה גם, אין יהודים בגרמניה כבר. כולם עזבו שם, או שמתו שם, או שזרקו אותם הביתה. כאילו הביתה אין בית, כן? שזרקו אותם. צריך להבין שבמזרח, במערב אירופה, יש איזשהו שלב שכבר לא נשארו יהודים. לא בבריטניה, לא בצרפת, ולא בגרמניה. זה עוד מעט, זה בכמה נגלות גירשו את היהודים. כן? זה לא התחיל מאתמול, האנטישמיות חכה. זה התחיל לא מאתמול. אחר כך יהיה בספרד. בספרד זה חותם את כל הגירושים הגדולים של מערב אירופה. ואז נגמר מערב אירופה, עוברים למזרח אירופה. מזרח אירופה ועוד מדינות, אבל זה בעזרת השם, זה עוד חזון המועד, מרן, שכן ארוך, הרמה, טוב, זה חיים דברים חדשים. כן.
מה הייתה
המטרה של הטור? אז זה, עוד לא דיברתי, עוד לא הסברתי על הטור. זה ממש בסופו. אז שנייה, בוא נדבר קודם כל על הראש, ואז נדבר על הבן שלו, על הטור. אז רגע, אז קודם כל, אז יותר הבנת עכשיו?
אז כי
רוצה
שהאחרונים, כי ממש הם פחות יימצאו
בהיבור של הבנותן, בשל התוספות. הם לא כתבו אולי תוספותים, אבל הם ממש נאמנים מאוד. יש תשובות של הראש, הוא, הרי כשהוא הגיע לספרד הראש, זה בעיה כשהוא הגיע לספרד, כי הוא הגיע לספרד, ואז הרשב"א אמר, הוא עלה לספרדים, עלה לבמה, הוא אמר, חברים, הגיע אלינו תמיד חכם גדול, הוא שבת ידרוש. טוב, אז הראש דרש, אמר איזה זה, טוב, כולם אמרו, איזה יופי, חזק וברוך, לשקו לו את היד, אחרי צהריים באו לרשב"א, דפקו לו בדלת, עמוד דגל, מה זה, הוא מפגר הבן אדם, אז מה? הוא חולק על הריף. איך הוא יכול לחלוק על הריף? את מי הבאת פה? זה סתם לצן חצר. אז הוא היה צריך, אז הוא בא לראש, הוא אמר, שמה, תיזהר, בא אתה חולק על הריף. פה זה, הריף זה ה. זה היסוד. כבוד קצת לספרדים קצת. אז הראש כותב תשובה מאוד יפה. יש לי, לא זוכר שווה איזה תשובה, אבל יש לי צילום בבית. הוא כותב ככה, הוא אומר, הוא אומר, אתם אנשים נפלאים, אבל האמת אהובה עליי יותר, ואנחנו הרי מחויבים לרבנותם, ואנחנו קיבלנו הוראות מסכנים ומגדולים, ומה אנחנו פה עכשיו, זה לא מעניין אותנו כלום, מלחמות עולם. אנחנו נגיד את דעתנו, בלי פחד במורה, אתה מבין? אז הרשב"א משמע, זה לא עובד ככה. הרשב"א זה, זה אנשים, רק תסתכלו בספרייה, את הספרים הכחולים האלה, על השס, זה לא קטלקני הרשב"א. ואם תסתכלו בצד שמאל, אתם תראו שוט הרשב"א, זה עשרה קרבים. קיצור, זה לא, זה בן אדם ששט בשס.
הראש בסוף כן כתב את הספר שלו על הריף.
כן, שנייה, אני אסביר. טוב, אז לכן, זה איגופה. אבל רגע, אז לכן אני אומר, הראש הגיע לספרד בסוף, אבל בסדר. הראש הוא נאמן לשיטת בעלי התוספות. הוא ודאי נאמן לגדול בעלי התוספותים לרבן אותם. כי אישיות בלתי מעוררת בפסיקות שלו ובהנהגה שלו. בסדר? לא, ידעו מי זה עריף. כן, ודאי, ידעו מי זה עריף. אבל עריף לא התעסק במה שהתוספות התעסקו. על עריף דיברנו. חולשה קצת. אבל הריף אומר שהריף בעצם כתב חיבור אחר, הוא כתב מסקנות של סוגיות השס. הם לא עסקו במסקנות סוגיות השס הלכתית. הם עסקו בפירוש התלמוד, אתה מבין? זה שונה. הם לא התנגשו חזיתית עם הריף. הם ידעו, בטח שידעו מזה הריף. הריף יצא שמו בכל העולם. זה כמה אנשים אתה מכיר מלפני 1,100 שנה, תגיד לי. תעשה לי רשימה. כמה אנשים אתה מכיר? כמה הכרת? רבקה לשרה לשמואל, משה, בסדר, אתה ריף, אין דבר כזה. יש אנשים שזה לפני 1,000 שנה, וכל יום מדברים עליהם, רש"י, אתה מבין? כמה אנשים אתה מכיר בצרפת מלפני 1,000 שנה, 1,100 שנה? אני מכיר אחד, רש"י כל. גם אתה מכיר אותו אחד, אתה מבין? זה אנשים כאלה שאין תקשורת, אין ספרים, אין כתיבה, אין דפוס, תחשוב. איך הדברים האלה נשתמרו, אתה מרמב"ם, מריף, זה עמודים. זה התורה שבעל פה עוברת דרכם. זה לא כמו היום שכל אחד כותב חיבור, כל אחד מדבר ברדיו, כל אחד, בסדר, זה לא אומר שזה רע, אבל זה משהו עובר. פעם, מפעם אתה זוכר רק את גדולי הגדולים של 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 עם ישראל, לא זה רב שכונה, לא שם זה זה רב שכונה, רב שכונה זה אדם נפלא מאוד, צדיק, אבל זה לא אותו דבר. עריף הוא מעמודי התווך של מסירת התורה, רבנו תם הוא מעמודי התווך של מסירת התורה. הראש, עכשיו הראש מה כתב? הראש בדיוק בגלל הסיבה הזאת הוא מחליט לכתוב ספר על עריף. למה? כי הרי הראש יש לו הרבה מה להגיד על עריף, כי במסקנות ההלכתיות של עריף גם לנו יש מה להגיד, אנחנו בעלי התוספות, יש לנו מה להגיד. לכן הראש בוחר במקצוע שלא התעסקו בעלי התוספות לפניכם, לא התעסקו בפסיקת הלכה על הסדר בשס. יש ספרי הלכה, יש את האיתו ואת המורדכי ואת הטרומה ואת הרוקח ולא זוכר מה שכחתי, כן? הרוס דרוע. אבל הוא הולך לכתוב ספר על עריף, והספר הזה הוא אבן היסוד של פירוש בעלי התוספות בפסיקת הלכה בשס. יגדיל לעשות, זה הבן שלו שיכתוב כבר חיבור הלכתי מוחלט, הכל מושתת על הראש. ואדוני אבי הראש, תסתכלו, תקראו פעם טור, תראו שזה מה שכתוב כל שורה שלישית. אדוני אבי הראש, הוא סובר כך וכך. אדוני אבי הראש, הוא סובר כך וכך. טוב, אני רוצה לסיים. אז מה יש לנו עד כה? אנחנו פחות או יותר 1320-50, בוא נראה אפילו 1300, פחות או יותר. אנחנו ב-1300. מה התקדמנו? אנחנו גמרנו עם הגאונים בסביבות 1000, עכשיו יש לנו 300 שנה באשכנז. זה נגמר. אחרי הבעל הטורים, שגם כתב את זה בספרד, למרות שהם אשכנזים, כן? אבל זה נגמר. אין יהדות אשכנזית יותר, זה נגמר. אין. מה זאת אומרת אין יהדות אשכנזית? יש יהדות במזרח אירופה, אבל אין, כבר נגמר. בגרמניה ובצרפת זה ייגמר. זהו, אנחנו הורדנו את המסך עליהם. אבל מה הם עשו? ב-300 שנה האלה, ב-200 שנה האלה, מרש"י, פירוש של הש"ס, כולו. פירוש של התנ"ך, רש"י. פירוש על כל התלמוד, להפוך אותו ליחידה וחטיבה אחת, תוספות, רי, רבנו תם, כן, כל מה שהסברנו. ספרי הלכה שונים, ספרי הלכה שונים, וספר על עריף, שמתווכח איתו על הפסקים ההלכתיים שלו ומביא דעות אחרות. זה יצירה ענקית התוספות. שאני לא מדבר על רבנו פרץ, אני לא מדבר על הפירוש המשנה של הרשמי שאנס, אני לא מדבר... באמת, יש פה המון, 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 המון יצירה בשנים קשות, 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 קשות. קשה להבין בכלל איך היה להם את האומץ. אנשים פה מתו כמו, לא רוצה להגיד זה זבובים, כי זה חלילה לזלזל. אבל מתו פה ונרצחו פה, ומסות הצלב על ימין ועל שמאל, והרשעים האלה, הגרמנים והצרפתים, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. והחזיקו פה מעמד ואמרו, אין, אנחנו פועלים בנצח. אנחנו הולכים על הנצח. התחילו לכתוב פה פירושים. סדרה לא יאומן כסופה. ב-1096 היו מסי הצלב הראשונים. כל קהילות שום כמעט נקחים. כל הדברים הרעים של הגלות, אנחנו לא יודעים מה זה גלות בכלל. אנחנו... גם פה יש דברים קשים, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. גם זה, חס ושלום, להשלים עם זה, כן? ברור שצריך... צריך לעשות... כן.
מה,
הרב
אמר
שדבר
על מדרשים, איך המדרשים הגיעו?
כן, נכון. ולא דיברנו. זה פעם שמינית, תשובה שאתה שואל אותי. אתה צודק, אתה עקשן בטוב, ואני בטלן. טוב, בסדר. אולי בהזדמנות. כל טוב. אז לא סיימנו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לספרדים. בקיצור, שיעור הבא צריך להתחיל רמב"ם. אולי.